אז אני מקווה שלפחות ייתנו לי את ההזדמנות לסנגר על עצמי. איזה פצצה, מפחיד. נשים דעתן קלה. איזה פחד זה להגיע את זה במאה ה-22, ה-21, אני לא יודע כבר אנחנו מתקדמים. מפחיד להגיד את זה. דברי חז"ל, אנחנו נגיע אליהם בסוף, אז תהיה לכם אורך רוח בעזרת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא לומדים פרשת מטות. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידוב נדר להשם או ישב השבועה לאז לאסור יסר הנפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. פרשת מטות פותחת בביטוי מיוחד, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. ובאמת התעסקו חז"ל בשאלה למה אין פה את הדיבור הקלאסי הרגיל, וידבר משה, וידבר השם אל משה לאמור. פתאום משה מדבר בכלל לראשי המטות, לא כתוב שהפרשה הזאת נאמרה על ידי הקדוש ברוך הוא, ישר משה מדבר אל ראשי המטות. ולמה הוא מדבר לראשי המטות? בדרך כלל הוא מדבר אל העדה. מי זה ראשי המטות? זה ראשי השבטים, הנשיאים, ראשי המטות, ראש של כל מטה ומטה, ולא תסב נחלה ממטה אל מטה, זה גם הפרשה שלנו. פתאום מדברים אל ראשי המטות, זה מישהו שלא, עד עכשיו לא דיברנו עליהם כדמות, לא פנינו אליהם, למה מדברים דווקא אל ראשי המטות? אז באמת רשי אומר, חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה ואחר כך לכל בני ישראל. באמת רשי בא לענות על השאלה הזאת, למה פתאום פונים לראשי המטות? רבי דוד, יש שם כיסא, אני חושב, אני לא יודע, אולי יש פה כיסאות פנויים. יש שם גם כיסאות בצד. יופי. אז כן, ראית, קראת. כן. יפה. אז צריך באמת לשאול, מה התחדש פה שפונים לראשי המטות? דבר שני שצריך לשים לב בפרשה הזאת, פרשת נדרים, באמת זה פלא גדול. תסתכלו איזה פרופורציה יש בין האיש לבין האישה. הפסוק מתחיל ככה, ולא משה לשם מטות וכו', זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי ידור נדר להשם, או אישה בשבוע לאסור יסר נפשו, לא יחל דברו, לא יחלה לדיבורו, ככל היוצא מפיו יעשה, יקיים, מצוין. או, ואישה, אם היא נודרת, וואי וואי וואי, איזה סיפור. ואישה כי תדור נדר השם, ועשרה יישא בבית אבי אבינו רע, ושמה אביה את נדרה וכו', כל הפירוט של הדין, כל שאר הפסוקים של הפרשה, מדברים רק על שבועות ונדרים של נשים. מה קורה אם היא נודרת בהודעה בבית אביה? מה קורה אם היא נודרת בהודעה נשואה? מה קורה אם היא נודרת בהודעה ארוסה? מי שלמד מסכת יבמות יכול להבין שיש שם בדיוק הגמרא שם במסכת נדרים גם, ומסכת יבמות מדברת, במסכת סליחה נדרים, מדברת על זה שבאמת כל אם היות תהיה לאיש פעמיים, זה מדבר על אישה ארוסה. שגם היא וגם גם, גם, גם ארוסה וגם אביה מפירים את נדריה. אז באמת זה פלא גדול, למה אנשים הוזכרו בצורה כל כך דומיננטית בפרשת נדרים? ידוע שחז"ל אומרים שנשים הן נדרניות. צריך להבין את זה, אז אולי בגלל זה יכול להיות או שפשוט, כי אישה, כאילו הצד הכי פשוט, הפשט הכי גדול, הכוונה, כי באיש אין, זה מאוד פשוט, איש צריך לקיים את הנדר שלו. אישה, יש לה פתרון אחר, שהפתרונות האלה מתחדשים בפרשה, שמשום האיש הוא יכול להפר לה את הנדרים שלה. וכמובן מבואר שזה רק נדרים שבינו לבינה, ואצל חכם הוא יכולה להתיר גם את הנדרים מעיקרם. טוב, אבל זה יותר נדרים, חז"ל אומרים, יותר נדרים פורחים אצל חכם גם נדר, ולכן אני אומר, יותר נדרים פורחים באוויר, הם לא כתובים פה בפרשה. זאת אומרת, יותר נדרים של חכם הם לא כתובים. לכן חז"ל אומרים, היתר נדרים פורחים באוויר, בקושי יש להם על מה שיסמוכו, נכון? אין להם על מה שיסמוכו. הגמרא אומרת, למה? כי היתר נדרים אצל חכם לא מופיע אצלנו בפרשה, מופיע איש שצריך לקיים את נדריו, ואישה שצריכה לקיים את נדריה, ואם היא לא מקיימת, אז יש אופציה שהבעל מפר, האבא מפר, הארוס פלוס הבעל מפרים. הארוס פלוס האבא, סליחה. זה בעצם מה שמתחדש בפרשה שלנו. אז אם כן, יש לנו בינתיים שתי שאלות. אחד, למה מדברים על ראשי המטות? ולמה יש עריכות כל כך גדולה בענייני הנשים? עוד שאלה, למה, מה היחס אולי בין תרי"ג מצוות לבין פרשת נדרים? זאת אומרת, בעצם צריך להתבונן, מה זה בעצם נדר? זה לא קשור דווקא לאיש ואישה, אלא עצם ההתבוננות, מה זה נדר? בעצם מה קורה בנדר? האדם נודר על משהו שהוא עכשיו מחויב בו. מעכשיו, מאותו רגע, הוא הופך לגביו להיות מצווה. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אסור לו, יש לו איסור, לא תעשה, לחלל את דברו. ויש לו מצווה, ככל היוצא מפיו יעשה, הוא צריך לקיים את זה. כמובן שכל זה אמור לגבי דברים שהם לא מהתרי"ג מצוות. כי איך הגמרא בנדרים זין אומרת שאם אדם נשבע לקיים את המצווה, או אם אדם נשבע נגד התורה, זה לא חל. למה? מושבע ועומד מהר סיני, ואין שבועה חלל שבועה. אתה מושבע ועומד לעשות את כל התורה, וחס ושלום להיזהר ולא לעשות את האיסור, לא תעשה שבתורה. אז שבועה לא חלה לתרי"ג מצוות, שבועה לא שייכת בתרי"ג. שבועה ונדרים שייכים לעולם הרשות, לעולם שהוא לא קשור למצוות ולעבירות. הוא שייך לתחום האפור. יש תחום אפור? פה רב נחמן, דרך אגב, בליקוטי הלכות מסביר שפה, מה זה הגודל של נדר? הוא אומר, הנדר הוא בא לבטא את זה שיש כוח לעם ישראל להאיר גם את הנקודות של הרשות, לתקן אותם, לתקן גם את הבחינה של הרשות שהיא אפורה כזאת, גם אותה לתקן. אז נדר זה באמת מעמד כל כך מיוחד. האם יש עניין לנדור? טוב, כנראה שזה מחלוקת תנאים, רבי יהודה ורבי מאיר, טוב שלא תדור ושתדור ולא, ולא תשלם. שמה נראה שהם רוצים להגיד על קורבן, הם רוצים להגיד יותר המחלוקת שלהם לגבי קורבן, הכוונה, מה עדיף? עזוב, אל תנדור, פשוט תביא. עזוב, אל תנדור, כי יכול להיות שתסתבך. ויש מי שאומר מה ביתום, עדיף לנדור וזה חזק את זה, ואתה ככה תביא. אבל יכול להיות שכולם מודים שיש מקום אפילו אידיאלי לנדרים. הגמרא בנדרים גם באזור דף זין חטא אומרת, נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. יש נדרי זירוזין שהם ודאי רצויים, לכולי עלמא הם רצויים. מה זה הנדרי זירוזין האלה? כשאדם מתעורר, יש לו איזו התעוררות רגשית מסוימת והוא רוצה לשמר אותה. פתאום אדם קם בבוקר אומר, די, מה אני עושה? כל היום מתבטל. אני רוצה להיות שייך לשיעור דף יומי. אני נודר שממחר בבוקר אני קם לדף יומי. אז נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך, זה נדר מצוין. והשואלים שם הראשונים, רגע, אבל אתה מושבע ועומד מהר סיני ללמוד תורה? טוב, העריכו הראשונים להגיד, חלק מהשיטות אומרים, והגית בו יום ולילה, אתה מחויב בקריאה שמה שחרית וערבית בלבד, על זה אתה מושבע ועומד מהר סיני, אתה בא להוסיף, זה בסדר. יש לזה הרבה בחינות לרב קוק כמהלך מתוק מדבש על הדבר הזה. מכל מקום, יש נדרים שהם אידיאליים, שהם רצוניים, שטוב לנדור אותם, שטוב להמשיך אותם. ואנחנו רוצים לשאול, אז אם כן, מה המקום של הנדרים ביחס לתרי"ג? כלומר, האם זה, אז אמרנו שיש נדרים שלגיטימי לדרוש אותם. למה? למה זה לא מצווה ועומד? למה לא לצוות אותם יותר? אם זה דברים אידיאליים, למה לא תבוא ותגדיר מראש? האדם חייב ללמוד דף יומי לצורך העניין. כלומר, את אותם דברים, דברים שטוב להוסיף, תגדיר אותם כחובה. למה? התורה נותנת לי פתח, זה רשות, ואתה צריך להוסיף. נגיע לזה. ועוד שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מתחילים ככה לצלול, אז למה דווקא עכשיו נצטווינו על פרשת נדרים? מה קרה עכשיו? הרי באופן פשוט, נדר, איפה הייתי שם אותו? נראה לי שהמקום הכי נכון לשים את נדר, זה ביחד עם נגיד נזירות לצורך העניין במדבר, או עם קורבנות בויקרא. כאילו, באופן פשוט, רוב הנדרים והנדבות שאדם מביא, נדרים זה קורבנות, עזוב בויקרא, אוי, אבל למה דווקא עכשיו? כאילו, אין לך מצוות התלויות בארץ, אתה צריך רגע לפני הכניסה לארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ, הדברים לקראת הכניסה לארץ, חיזוקים, נחלה, ענייני נחלה מופיעים בלי סוף הפרשה שלנו. פרשת פנחס כבר, פנוס לופחד, אחרי זה עולה יום, יום השבת, במעוטות מסעי, בעזרת השם, בסוף פרשת מסעי, מסתיים את הפרשה, מסתיים את כל חומש במדבר, מסתיים בבנות צלופחד, שהשבטים, שבט מנשה אומר, נכון, לא צלופחד עברות מצוין, רק שלא תסוף נחלה ממטה למטה, כל העניינים נסובים סביב נחלה, ומלחמת מדיין, מלחמות הכניסה לארץ. מה הקשר? פתאום פרשת נדרים, תקועה לנו כביכול בגרון, כאילו פרשה כזאת מאוד יבשה, מי שקורא אותה עכשיו שני וחמישי קוראים, אישה בשבוע, לאסור, איסר, הכל כפול כזה, לא מובן, אתה לא מבין מה אתה קורא. אם לא היינו לומדים מסכת נדרים, לא היינו מבינים מה אנחנו בכלל קוראים פה, מתי זה? למה התקוע פה עכשיו? מה הקשר? אז זה השאלות, אני מסכם את השאלות. שאלנו מה היחס בין תרי"ג מצוות לנדרים, האם יש מקום אידיאלי לנדור? שאלה שנייה, למה אנשים יוצאות דופן בעריכות שלהם לגבי נדרים? שאלה שלישית, למה הדיבור נאמר לראשי המתות? ושאלה רביעית, למה דווקא עכשיו? למה עכשיו דווקא פרשת נדרים? אז בסייעתא דשמיא, אנחנו צריכים לשים לב לדבר מאוד מיוחד שמלווה אותנו כבר מספר פרשות מפרשת חוקת. מפרשת חוקת בעצם אנחנו נמצאים בשנת ה-40. בשנת ה-40 בעצם אנחנו מתעסקים עם דור באי הארץ. עם דור האנשים שהולכים להיכנס לארץ ישראל. מפרשת חוקת. עברנו משנה ראשונה ושנייה לפרשת חוקת לשנת ה-40. ומשם התורה מדריכה אותנו בצורה אחרת לחלוטין. רואים שההדרכות הן שונות מדור דור המדבר לדור באי הארץ. ואם שמים לב טוב, יש התעוררות מצד עם ישראל, התעוררות מאוד מאוד מיוחדת. ודווקא בתוך הפרשיות האלה פתאום התעורר כוח שעד עכשיו היה מאוד סמוי. אמנם ביציאת מצרים, בזכות נשים צדקניות, נגלו ישראל ומצרים, אבל מאז שכחנו אותם. כל המדבר, שכחנו את הנשים. לא אין איזה דגש מיוחד. אחרי יציאת מצרים, שכחנו לבחורת הנשים. פתאום, שמים לב שבפרשות האחרונות, הכוח הנשי מתעורר. ותקרבנה בנות צלופחד, פתאום בנות צלופחד מתקרבות, וחז"ל אומרים לנו שנתעלמה ממשה הלכה, הוא לא יודע על מה להגיד. כל פעם שמשה נתעלמה ממנו הלכה, אנחנו נזכרים, אנחנו אומרים, יש פה משהו מהותי, שכביכול, יש פה קומה חדשה שאולי שייכת יותר למי? לדור באי הארץ. כלומר, לאיזשהו משהו מסוים שבקומת משה, חס ושלום, לא בגלל משה, אני אמרתי את זה כבר קבעים, זה לא חיסרון חס ושלום במשה. חס ושלום זה לא חיסרון במשה, זה חיסרון, משה הוא מראה של דור המדבר. משה הוא בעצם שיקוף של מעמדם של ישראל. 60 ריבו מקבילים למשה רבנו. ואם עם ישראל נופל, אז מדרגת כביכול משה נופלת. אם אני מכן עם ספרך, אומר, אני תלוי בעם ישראל. ומשה משלב מסוים, מהרגע שהוא מוחלט שלא ייכנס לארץ בפרשת חוקת, יאללה נמדתם בי, כי יש פה דור שפתאום הוא מתחיל להתעלם עם משה ההלכות שלו. יש איזו מדרגה חדשה שצריכה לצמוח. מהי המדרגה הזאת? מי זה משה? משה רבנו, הוא מוריד את התורה מלמעלה למטה. הוא מחדש שהוא ממש היה כמו צינור, פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות ותמונת השם יביט. הוא נאמן לכל האורה האלוקית, לכל התורה הקדושה, כל חמישה חומשי תורה נקראו על שם משה. זכרו תורת משה עבדי. זה הבחינה של משה רבנו. לקבל תורה מלמעלה למטה, דבר אדיר. זה אור אלוקי עליון, שפלא גדול, הקדוש ברוך הוא ברא את משה כדי להיות הפלא הזה שהוא חצי ולמטה חציו אלוקים, חצי ולמטה אדם, כדי לקבל את התורה, שיהיה בכלל אופציה שאנחנו נהיה מקבלי תורה. כל זה מדהים. רק שיש משהו שעם ישראל צריך עוד בנוסף. זה את ההתעוררות הטבעית הפשוטה מלמטה. ההתעוררות הטבעית. חכה, רגע נגיע לראשי המוטות, עוד רגע רב חיים. עוד רגע נגיע לראשי המוטות. אז התעוררות הטבעית, הבריאה הטבעית חסר אותה. ההתעוררות הזאת היא מגיעה ממש בדור בארץ. פתאום אנשים מתעוררים לכל מיני בקשות, לכל מיני הלכות. וההתעוררות הזאת היא שייכת להתעוררות של בנות צלופחד. בנות צלופחד בפרשת פנחס ניגשו, ותקרבנה בנות צלופחד. הן רוצות לדעת מה עם הנחלה שלהן. מה זה נחלה? עד עכשיו לא דיברנו על נחלה. אנחנו אוכלי המן, נמצאים במדבר. הפוך, כששייכים למקום ספציפי, אתה לא יכול להיות אדם כללי. כשאתה שייך לחלק מסוים, אתה לא יכול להיות אדם כללי. למה התורה ניתנה במדבר? כי התורה הולכת להרים את כל המציאות. התורה לא יכולה לשייכת למקום מסוים. התורה ניתנה במקום שאין בו לכאורה ריק מכל דבר. פתאום יש בנות שמבקשות נחלה. עצם בקשת הנחלה מראה על מדרגה אחרת בעם ישראל. מה זה לבקש נחלה? מה זה אומר שלכל אחד יש נחלה בארץ ישראל? זה אומר שבכל עבודה, בתוך עבודת השם הכללית שלי, יש צד פרטי שרק אני יכול להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. מה זה אומר שיש לי נחלה? זה אומר שבתוך האור הגדול הזה של ארץ ישראל, כנסת ישראל, יש חלק שהוא שייך דווקא לי. ואם היה לך איזה מחשבה שזה משהו אנושי כזה, לא, זה מהגורל. הגורל נותן, הגורל העליון קובע שלכל אחד יש חלק ונחלה בעם ישראל.
לכן ביובל זה חוזר.
בדיוק. ולכן ביובל זה יהיה שדה אחוזה, תמיד זה יחזור ביובל. למה זה יחזור ביובל? כי החלק הספציפי הזה שלך, דווקא אתה יכול לחשוף אותו. אי אפשר שמישהו אחר ישתלט עליו, זה השתלטות רגעית. אבל הנצח לעולם, לעולמו של יובל, כמו שחזל אומרים, עולם של יובל לנצח, זה שלך. זה רק שדה אחוזה עכשיו, אתה מוכר שדה אחוזה, תמיד היא חוזרת שדה אחוזה. שדה אחוזה, אם זה הנחלה שלך, היא חוזרת. כי אתה שייך אליו המהות. ולכן היא מתחלקת דווקא בגורל, כל שבט יש לו תפקיד ספציפי שהוא צריך להוציא יותר לפועל. לכל אחד יש לו את התפקיד שלו. זה העומק של, של פרשת נחלות. זה מה שזה אומר. מדהים הדבר שבנות צלופחד באות ומבקשות את זה. כי היה ניתן לחשוב שבנות צלופחד הן קטנוניות. הן רוצות כסף, זה מה שמעניין אותן. נחלה, ביזנס זה מה שמעניין אותן. הן אומרות, לא. אנחנו רוצות, למה יגרע השם אבינו? זה לא משנה. אנחנו רוצים שהאור הזה של צלופחד צריך להאיר, הוא, יש לו בחינה, צלופחד היה מיוצא מצרים, וחזל אומרים שהוא גם היה בכור, היה לו שלוש חלקים, הוא גם הראש את חלק אביו שהיה יוצא מצרים, הגמרא ביש נוחלין מתארת מה בדיוק הסיפור שהיה שם, היה לו שם שלוש חלקים, והן מתעקשות לקבל את החלק הזה. למה? עוד רגע נגיע לזה ממש בעומק, אבל הן רוצות, הן אומרות, יש פה איזו בחינה מסוימת באבא, שאנחנו חייבים להעיר אותה, אין דבר כזה, לא מתפספס החלק של נחלה של אבינו, לא יכול להיות שיגרה שם אבינו. משה רבנו פתאום התעלמה ממנו ההלכה. הוא לא שייך לארץ ישראל, הוא גם לא שייך לצד הפרטי שבארץ ישראל, הוא לא שייך לצד הזה שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אני בכוונה אומר את זה עוד רגע, אנחנו נבין למה. כביכול משה מבין שיש פה איזה משהו שנתעלמה ממנו ההלכה. איך פתאום בנות מתעוררות ורוצות לבקש את הצד הפרטי של אביהם בנחלה? נתעלמה ממשה הלכה. אומרים חז"ל, אומרת התורה, ויקרב משה את משפטן עם נון גדולה אל השם. הסוד הזה של הנון זה סוד מאוד עמוק. ויקרב משה את משפט נון אל השם, משפטן, נון ארוכה. 50 יש שערי בינה. בינה זה הצד של אנשים. מה זה צד של אנשים? זה ההתעוררות הטבעית הפשוטה שהיא מלאה בתוכן אמיתי. זה הצד של הבינה. מה זה בינה יתרה יש באישה? כשאני הייתי ילד קטן, זוכר תמיד שאימא שלי הייתה אומרת על מישהו נכנס לאבא, זה בקשים אליו, נגשים אליו הרבה אנשים, זה מגיע, זה אחד תחמן אותו, אחד עובד עליו פה שם, זה לא טוב, זה, הוא לא משהו, תיזהר ממנו. מה, איך את יודעת? מה את איזה? יש בינה יתרה לנשים. איך שרה אומרת? ותל שרה את ישמעאל מצחק, מעיפה אותו. מה, איך מעיפה אותו? מצחק, הוא עובד עבודה זרה, גילה יכולת, יש פסוק סותר. כי שמע אלוקים אל כל הנער, באשר הוא שם, אותו שעה כשר היה. סותר, סתירה בתורה הקדושה. תחליט, באשר הוא שם, הכוונה הוא צדיק, עכשיו לא עשה עבודה זרה, לא עשה גילוי הרות, לא עשה שום דבר, או שהוא רואה אותו מצחק, עובד... מה, 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 מה הפשט בדבר הזה? הפשט הוא שרק שרה רואה, ואברהם, וידע הדבר בעיני אברהם על הדוד בנו. לשרה ולכל אנשים יש בינה יתרה. יש להם הרגשה טבעית בריאה. הרגש שלהם הוא בריא, הוא עוצמתי והוא טבעי, לכן הן פחות מצוות ברמה. רגע, רגע, רב חיים, סבלנות אנחנו צריכים פה בעם ישראל. סבלנות. הרגש הטבעי הוא בריא. לא צריך לסבל אותם מלמעלה, הן מצוות ועומדות מלמטה. זה מסביר מאוד טוב למה הן פחות חייבות במצוות עשה שהזמן גרמה. פחות צריך להגיד להם מלמעלה מה לעשות. פחות יש להם רמח איברים ושסה גידים. כלומר, פחות יש להם את רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. יש להם משהו טבעי. יש להם רחם. הן מולידות מעצמם. החיים בתוכם. הן לא צריכות שהאורה האלוקית תפעם את חיות מבחוץ. יש להם חיות עצמית לנשים. יש להם בינה יתרה. בינה זה להוליד בחוכמה. מה זה בינה? מבין דבר מתוך דבר. אתה מספיק שתגיד לו משהו אחד, הוא מבין כבר את הצעד הבא. לא חוכמה. חוכמה זה הכוח המאחד, פלפולים, להבין איך זה שייך להגדרה האחת. לא, לא, לא. בינה. בינה זה הרבה פרטים. אבל מתוך דבר. טק, טק, טק. שלב, הולדה. ללדת, עוד, 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 עוד. כוח של חיים, ללדת. זה בינה. ויקרא משה את משפטן לפני השם נתון תיתן, אני רק רומז כל הנונים שם הסופיות כן בנות סופחת עוברות ואידך פירוש הזיל גמור, אני לא אגיד יותר מזה, אבל הנון הסופית שם היא אומרת הרבה. יש פה איזה משהו 50 שערי בינה שמאוד מיוחדים. דרך אגב, כמה המדרגות היו למשה? דיברנו בזה. ותחסרהו מעט ממתת את שער הבינה כביכול, את הצד האינטואיציה הזה, זה הצד שפחות, כמובן שאני חוזר על זה ואומר, זה לא חסר באמת במשה, כי משה מצד עצמו הוא בחינת משיח, עד כי יבוא שילו, זה ברור שזה לא חסר, זה חסר במדרגתנו. משה היה אמור להעיר גם שם, למדרגתנו, לפחיתותנו, לא העיר גם שם. אבל מגיעות בנות צלופחת, וזה לא סתם בנות, זה לא סתם שהן בנות, ולא סתם שהן תובעות נחלה, לא סתם שהן תובעות את זה, כי נחלה זה הצד הפרטי שלי, איך אני מעכל את כל האור האלוקי, איך בי יש משהו מיוחד, שאין באף אחד אחר. הצד הטבעי הפשוט, שהוא לא מהרמח מצוות עשה ועשה מצוות לא תעשה, הוא שייך לנדר. נדר נון דר, שער הנון דר שמה, הרגש הטבעי, הבריאות הנפשית, זה נדר. מה זה נדר? נדר והתעוררות טבעית. פתאום האדם מתעורר מעצמו, הוא קם בבוקר, יש לו משהו להגיד לעולם, הוא רוצה להתעורר, יש משהו שהתעורר בקרבו. מה אתה עושה? אתה מקבע אותו. אתה לוקח את ההתעוררות הטבעית, התאורה הזאת, ומקבע אותה. וואו, אני רואה שעם המכשירים החכמים האלה, אני לא ישן בשעה 1:30, לא נרדם. אני נודר שבשעה 12 אני לא נוגע במכשיר הזה. יש לו התעוררות טבעית בריאה, והוא מקבע אותה על ידי הנדר. הוא מקבע אותה על ידי הנדר. ההתרגשות הטבעית הזאת, התעוררות טבעית, הנקבית הזאת שייכת גם באיש. גם באיש יש צדדי רגש. גם באיש וגם באישה יש צדדי שכל. אנחנו מתקדמים עוד מעט, נגיע לנשים דעת הנקלה, אל תדאגו. השאלה היא, כשאנחנו קשורים לצד ההתרגשות הטבעית הפשוטה הזאת, האם אנחנו יודעים להיות קשורים אליה בצורה טובה, לקבע אותה בצורה של נדר? ואז, וואו, יש מעלה לנדר. איזה נדר גדול. מי נודר? השפת אמת, אתם יודעים, יש לו תמיד איזה מדרש אחד, כשהוא מתלבש עליו, ואז בכל הפרשיות הוא מתחיל לשפוך עליו. נדר, מה זה נדר? מה זה הבחינה של נדר? אז יש לכם במקור השלישי פה בדף הראשון את המדרש שהשפת אמת מביא ודורש אותו בכמה פרשיות. המדרש במדבר הבא, פרשה כ"ב סימן א', מדבר משה אל ראשי אומתות, איש כי ידור נדר להשם, עד ההוא דכתיב ונשבעת חי השם באמת במשפט ובצדקה. זה כתוב ככה בפסוק בירמיה. דורש המדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לא תהיו סבורים שהותר לכם להישמע בשמי, אפילו באמת אין אתה רשאי להישמע בשמי, אלא אם כן יהיה בך כל המידות האלו. אתה רוצה להישבע בשם השם? לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. אתה צריך שיהיה לך אמת, משפט וצדקה. ואז הוא מתחיל להסביר שאתה כמו, צריך להיות כמו אברהם אבינו, כמו יוסף, כמו איוב. אברהם מסביר, כאילו מביא את כל הפסוקים, ואז הוא מסיים שם בסוף ומסכם, זהו שנאמר עליו בוא תדבק, אם יש בך את כל המידות הללו אתה רשאי להישבע, ואם לאו אין אתה רשאי להישבע. אנחנו מתקדמים קומה נוספת, אני אסביר מה אני מתכוון. מתי נדרים זה דבר טוב? מתי נדרים זה דבר לא טוב? כשהטבעיות בריאה, כשהמידות טובות, כשהרגשות הטובות הן טהורות, אז ההתעוררות הטבעית היא באמת לגיטימית. יש משהו שמתעורר, אי אפשר לצוות על זה, אי אפשר לצוות על זה בתרי"ג מצוות. זה משהו אינדיבידואלי פרטי. אוי ואבוי אם התרי"ג מצוות היו מכסות על האור הזה. באמת? אבל איך אני יודע שזה טוב? איך אני יודע שזה בסדר וזה לא חס ושלום התעוררות טבעית, רגשית, חס ושלום טמאה? למי שיש מידות טובות, למי שיש טהרה, אז באמת יש לנו ערובה מיוחדת. המידות שלו יולידו התרגשויות טבעיות בריאות. בריאות וטובות. זה כמובן, כי אז אם אתה לא קיים, יש בו עוד בעיה. אתה מחלל את הדיבור, את כוח המדבר של האדם, שזה מהותו של האדם, אז אתה מחלל. אבל לפני כן אנחנו שואלים מתי נדר הוא טוב. לפני אני שואל אם קיימת או לא קיימת, שואל מתי נדר הוא טוב או לא טוב. עכשיו אני רוצה להסביר איך כל זה קשור, פרשת נדרים קשורה לבנות צלופחד. בעצם, מה זה לבקש נחלה? מה אתם אדם עושה כשהוא מבקש נחלה? כשאדם מבקש נחלה, הוא מבקש את הצד הפרטי שלו בתוך ההקשר הכללי, בתוך ארץ ישראל הגדולה. הוא אומר, יש משהו מסוים ששייך לי דווקא, ואני חייב לקבל אותו. לא כי זה משהו אגואיסטי, פרטי, ממוני. לא, זה משהו הרבה יותר עליון. יש צד שהקדוש ברוך הוא פיזר את האור האלוקי שבו בשישים ריבו כנסת ישראל, ובלי האור שלי בתורה חסר בספר התורה. מי שלמד היום דף יומי ראה שספר תורה, הנה נכון, ראינו בהזכרות, הזכרות שלו לשמן. אבל אותו דבר, ספר תורה שחסר בו עוד אחת, אז הספר תורה זה פסול. נכון? זה חסר, חסר בתורה הקדושה, חסר באור האלוקי. כשיש מישהו בלי נחלה, כשיש מישהו בלי האות הפרטית שלו שמאירה בו, זה בדיוק האור של פרשת נדרים. בנדרים אני לא מדבר לא על התרי"ג מצוות. תרי"ג המצוות זה שטף האורה האלוקית שבא מלמעלה למטה, הוא כללי, הוא מתאים לכולם, כולם מחויבים, אין יותר דופן בתרי"ג מצוות. כמובן שיש מצוות שהן שייכות רק לחלק מעם ישראל, כהנים וכו', אבל זה עדיין כללי לכל שבט הכהונה, לכל שבט הלוויה, ואתה מוכרח לעזור בזה ואסור לך. יש דברים שהאדם בכוח שלו עצמו ליצור חיוב. האדם נודר, הוא הגדיר, הוא ימציא מצווה חדשה, עכשיו זה מצווה שלו, עכשיו זה איסור שלו. איזה פלא אדיר, זה נחלה שלו. פרשת נדרים שוב מרגישה את הנון שדיברנו עליו, את הבינה, את האינטואיציה הטבעית, הבריאה. בואו נראה ביחד את דברי הרב קוק. תראו בקובץ, זה שמונה קבצים פי זין, אתם רואים שם פי זין? זה מודפס כזה, אתם רואים פי זין. הנדר, אומר הרב, הוא עומק ההתגלות הטבעית של חוש האמונה שמתגלם בביטוי ומעשה. מה זה נדר? זה הרגשה טבעית, איך אני מביא אותה לתור חובה של משהו. אני עכשיו, את כל הרגע שאתה תביא את האור הזה, אני לא משאיר אותו באוויר, לא, לא, אסור להשאיר אותו. אני רוצה לראות עם התורה. ומה? ואני נודר לקום לדף יומי. אני רוצה מאוד, יש פה התרגשות טבעית בריאה. ואני מעגן אותה בביטוי ומעשה. לא יחל דברו, ממשיך הרב, ככל היוצא מפיו יעשה. מה זה בעומק, אומר הרב? היא ערובה על האמוניות הטבעית שתשמר את עמדתה ולא תהיה נשטפת בשטף ההוראה הגדולה של החובה החוקית הנתונה מגבוה, מפי אל עליון, מפי הגבורה, מורשה כללית לכל קהילת יעקב. נסביר מה הרב אומר פה. תקשיבו, זה גבע, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. מה זה לא יכול דברו ככל יותר מפי יעשה? פתאום יש פנייה לפרט ולהגיד לו, תיזהר לו לאבד את עצמך. בעצם שנייה אנחנו מסתכלים, למה עכשיו? אנחנו נמצאים בסוף של הסוף של התורה. ספר במדבר זה ספר האחרון בתורה. לא, אני יודע, יש עוד חומש. ספר דברים זה נאום של משה. נגיע אליו בעריכות, הוא קשור מאוד למדרגה הזאת, נדבר על זה בעזרת השם בספר דברים, קשור מאוד למדרגה הזאת, אבל ספר דברים זה נאום של משה. בעצם פה עכשיו אנחנו מסיימים את התורה. מה התורה אומרת לנו? רגע הכניסה לארץ ישראל. רגע הכניסה לארץ ישראל. לכל אחד צריך שיהיה עצמיות. אתם הולכים עכשיו כל אחד לבית שלו. אתם הולכים כל אחד לפרטיות שלו. אתם צריכים לפתח כלים, להכשיר את הכלים, אני רומז להכשרה של הכלים של מדיין, להכשיר את הכלים שיהיו ראויים לקבל את האור האלוקי. כל כלי שונה מחברו. יש כלי שונה מחבר שלו. כל כלי הוא שונה. הנדרים הם בעצם איזושהי התאמה של האור האלוקי הסובייקטיבי שמתגלה בקרבי. יש לי התרגשות טבעית בריאה, ואותה אני מאגר אותה ולא, שהיא לא נשטפת בחוקה האלוקית. מה זה החוקה האלוקית? התרי"ג מצוות. זה מה שהרב אומר פה. תיזהר, אומר הרב, תיזהר, זה פרק גדול, איך הרב מזיר ככה, תיזהר לא להשתף באור האור האלוקי. כמובן, הלוואי שנזהר, קודם כל, נהיה מוזהרים מהאור האלוקי, אבל שלא נאבד בגלל זה, את מה לא נאבד? את ההרגש הטבעי הבריא. את זה לא נאבד, אסור לאבד את זה. יש תרי"ג מצוות, אז הוא אומר, אופו, יש לי מה חוקתי, מה עבדתי ונעשינה, מצוות אנשים מלומדה, יש לי ספר חוקים. ממתי אתה קשוב למה השם מדבר דרכך? זו מילה מסוכנת. אני קשוב למה שהשם מדבר דרכי, זה יכול גם להגיע לקלקולים. מתי זה לא יגיע לקלקולים? כשיש מצד אחד את התרי"ג, נאמנות לדברי משה, נאמנות ויקרב משה את משפטן אל השם. את משפט נון הזה, את הבינה, את האינטואיציה, אנחנו מקרבים אותם אל השם. זה מה שאנחנו עושים בנדר. נדר יש אדם התרגשות טבעית, הוא מאנגן אותה עכשיו בתוך החוק האלוקי. מה זה פרשת נדרים? בעצם הקדוש ברוך הוא אמר, את כל ההתעוררויות הרגשיות שיש לכם, תיקחו אותם ותביאו אותם לקדוש ברוך הוא. תנדרו אותם. תקבעו אותם בתוך ההוראה האלוקית. זה יהיה אור אלוקי מיוחד רק לך. אין לאף אחד מצווה לקום בבוקר לדף יומי, אין לו מצווה, אין לו נדר כזה. אין לו מצווה, יש לו מצווה מאוד חשובה. הוא יוסיף עוד, זה לא מתריע מצווה, זה לא לכולם. אתה נדרת את זה, אתה הוספת את זה. זה משהו שמדבר אליך. זה לקח את הרגש הטבעי שלך ורומם אותו. אם כן, כל הסוגיה היא לקחת את הצדדים הרגשיים הטבעיים האלה ולהיות שהם יהיו קשובים לאור האלוקי, וצד שני שיחדשו, כלומר שהם יהיו אינדיבידואלים, פרטיים, כלפי אותו אחד, אותו רגש טבעי, הוא יאגן אותו. זה החידוש הגדול של בנות צלפחד, רבותיי. כי מה בנות צלפחד עשו? בוא שנייה נתבונן בעומק. הם היו הבנות של צלפחד. מה צלפחד עשה? מי היה צלפחד? מה? מקושש? אוקיי, יש עוד שיטות? מעפילים. ומאוד. ומאוד, רבותיי. אשריכם. מקושש ומעפילים. בואו שנייה נתבונן בזה. הגמרא במסכת שבת מובא לפניכם בדף צדיק וב, עמוד א' ועמוד ב' שמה, כן? אז הגמרא אומרת, תנו רבנן, מקושש זה צלופחד. וכן אומר, והיו בני ישראל במדבר והמצאו איש וכו', ולנו אומר, אבינו מת במדבר. היו בני ישראל במדבר והמצאו איש מקושש עצים, ואבינו מת במדבר, 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 גזירה שווה, תדע לך שזה אותו איש שקושש עצים ביום השבת. שמה לא פורש מי זה היה, הם אומרים, כי בחטא אומץ, היה לו חטא מיוחד. הוא לא היה בעדת קורח, אומרים צלופחד, הוא לא היה בעדת קורח. מה עם הדגישות? אז מה, היה לו חטא אחר, מקושש עצים. הוא אומר, תוספות, במסכת שבת. הוא היה צדי גדול. הוא עצה, היה לו התעוררות אדירה. הוא אמר, אחרי שמצווים את עם ישראל על השבת, כולם יכולים לזלזל, יגידו, את מי יעזבו, את מי יעשו לו, לא יעשו כלום. הוא אומר, אני עכשיו מלמד את כולם שהורגים על הדבר הזה. מה אתם אומרים? זה מעשה טוב של צלפחד או לא טוב?
לא טוב.
מה, לא, תסביר גבי, יפה. נו, מה זה? מעשה טוב או לא מעשה טוב?
לא טוב, כי זה כאילו
תורתך. יפה, כלומר, זה לא טוב כי זה לא קשוב להוראה האלוקית, עשו לקושש עצים ביום שבת. זה לא מקשיב לתרי"ג מצוות. אבל מאיזה מקום זה בא? מאיזה מקום זה בא? כאילו מתעוררות בדיוק, תקשיב רבותי מה אתם אומרים, לא נדר, חכה שנייה רבי יעקב, חכה רבי יעקב, תן לי להגיד שנייה. יש פה התעוררות אדירה של צלופחד. הוא רוצה לקדש שם שמיים, זה לא כתוב בתייד, משהו שלא כתוב. הוא רוצה להתעורר ולעשות משהו אדיר שיקדש שם שמיים, אבל הוא עושה את זה נגד אז הלכה, התרי"ג. זה משהו, התעוררות רגשית טהורה, אומר תוספות, הוא אומר, צדיק הוא היה, הוא רוצה להיות לשם שמיים. לשם שמיים, כל הלשם שמיים שלך, את כל ההתעוררויות הטבעיות הרגשיות שלך, אסור שהם יהיו מנותקים מהאור האלוקי. אסור! זה שיטה אחת. זה בדיוק. זה שיטה אחת. שיטה שנייה, הוא היה מהמעפילים. רגע, שנייה. הוא היה מהמעפילים, רגע מודי, שנייה. הוא היה מהמעפילים, מה זה מעפילים? הם אומרים, אוי מה פתאום, חטא המרגלים, אנחנו יכולים לסבול את זה, איך יכול להיות שישב במדבר בלי כנסת ישראל בארץ ישראל? אני מאוד רוצה את הנחלה שלי! אני מאוד רוצה את כנסת ישראל, אני רוצה לאחוז בהתעוררות המיוחדת הזאת. זה אותו אחד שביקש נחלה. התעוררות לקראת ארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל? איזה קדושה גדולה. זה נגד השם. זה נגד השם. אין השם בקרבכם, אומר משה. זה התעוררות אדירה, אבל אין שם שם השם. תיזהר והיא לא תצלח. דבר כזה של התעוררות רגשית אדירה, בלי הקשבה לשם השם, לא יצליח. אך, זה נפל. אומרות בנות צלפחד, אנחנו רוצות לתקן את חלק אבינו. זה גבד. את אותו חלק שהרגשיות הטבעית התנגשה עם האור האלוקי, אנחנו רוצים לרומם אותו, אנחנו רוצים לקדש אותו, אנחנו רוצים לתאר אותו, להיות מלאי הקשבה לאור האלוקי. פרשת נדרים, פרשת נחלה. כן בנות צלופחד דוברות. מה אומר רש"י? מה זה כן בנות צלופחד דוברות? מה זה כן? אומר רש"י, תתקלו, כתרגומו יאות, זה יפה. אומר רש"י ממשיך, כך כתובה פרשה זו לפני במרום. מגיד שראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משה. תראו איזה מתוק מדבש. ההתעוררות הטבעית שלהם הייתה תואמת את מה שכתוב למעלה במרום. וזה אפילו משה לא ראה. תמיד שמשה לא רואה, זה להניח מקום לאחרים להתגדר בהם. להעלות איזה בחינה מסוימת. משה לא רואה את בחינת הבינה הזאת, את 50 שערי בינה האלה. את האינטואיציה הטבעית הבריאה, הנכונה, שהיא קשובה לאור האלוקי. זה עומקם של פרשת נדרים. אומרים חז"ל, בעוון נדרים מתה אשתו של אדם, שנאמר אם אין לך לשלם למה ייקח משכבך מתחתיך. זה החלק האחרון של השיעור. עכשיו רוממנו את הנדרים, הסברנו מה זה הנדרים, מה זה עומקם של נדרים, למה זה קשור לנחלה, למה זה קשור דווקא לערב הכניסה לארץ ישראל, אבל לא הסברנו למה דווקא נשים. הסברנו קצת, כי נשים יש להם את כוח הרגש הזה. בוא נראה את זה בפנים. אומר הרב בעין היה, האדם הוא מחובר משכל ורגש. כל אדם, אני מוסיף, כל אדם מחובר משכל ורגש, אין דבר כזה. לא תמצא אדם שהוא כולו שכל בלי רגש, לא תמצא אדם שהוא כולו רגש בלי שכל, אין דבר כזה. זה שתי כוחות שיש באדם מתרוצצות. אשרי האדם שהשכל והרגש שניהם הם בו בשלמות ובהתאמה להיטיב. אשרי האדם שיש איזון נכון בין השכל לבין הרגש. כלל המעשים הטובים שבהם נכלל גם כן לימוד התורה וכל מכשיריה, הם מפתחים את השכל עם הרגש. אמנם ישנן מצוות כאלה, כל המצוות הם שייכים גם וגם, כי אם זה נטף מהאור האלוקי חייב להיות בו גם שכל גם הרגש, אבל יש מצוות פרטיות שהן שייכות במיוחד לצד הרגש. אמנם יש מצוות כאלה הקרובות יותר לשמירת הדעות האמיתיות שמקיימות השכל, וישנן להפך כאלה הקרובות יותר לקיום הרגש הטוב במעמדו ולעלותו במעלה הוגנת באופן שיתאים עם השכל הטוב. הרב עומד פה לתיקון השלם, להתעוררות רגשית טובה שהיא מתאימה אל השכל הטוב. הכל צריך לתואם. מקור ההבדל הנפשי, הנה פה הרב הולך לענות על השאלה שלכם. אם מישהו היה עד עכשיו קצת עפוץ או איזה משהו, עכשיו רבותיי להתעורר. אנחנו הולכים לדבר מה זה נשים דעתן קלה. לא לפחד רבותיי, לא לפחד, אנחנו הולכים להסביר מה זה נשים דעתן קלה בחז"ל. מקור ההבדל הנפשי שבין איש ואישה, שהוא כוח הפועל וכוח הנפעל שבמין האנושי בייחוד, הוא שיסוד ההשלמה של האישה היא עדינות הרגש הטהור והטוב, והשכל יעזר על ידו כפי המידה האפשרית. ובאיש השכל הוא העומד בראש והרגש עוזר הידו. ואשרי אדם אשר זיכהו השם בנחלת שדי ממרומים אשת חיל עטרת בעלה, שכוחות נפשה משלימים בייחוד ברגש את הצדדים הצריכים במילוי שבנפש האיש, אשר יצד כוח המרכזי שלו הוא השכל הטהור והחד המוכן לפעולה וחשבון. אישה כזאת היא עזר באמת, ומי שזכה למספר ימיו כפולים. עכשיו נסביר מה הרב פה מסביר. הרב מסביר, כל אדם עשוי משכל ורגש והם צריכים להיות מתאימים, אבל יש הבדל בין מה עיקר השלמת האדם בין איש לבין אישה. מה זה? המושג נשים דעתם קלה. הרי כל מי שלמד היום דף יומי, יש שם חרשת, שוטה, קטן, יש לנו, כשחזר רוצים להגיד שאין דעת למישהו, הם אומרים חרש, שוטה וקטן, אין להם, תעזרו לי, אין להם דעת. יפה, היא יודעת להגיד זה מישהו שאין דעת. מה זה נשים דעתן קלה? תסבירו לי את המושג. מה זה קל? מה זה קל? קל וכבד? מה זה, מה המושג הזה? מסביר הרב קוק, קל וכבד זה לא קשור לכמות. יכול להיות אישה פי אלף יותר חכמה מהאיש, ויכול להיות איש פי אלף יותר רגיש מהאישה. אני אסביר. בתוך המעמד הנפשי של האדם, מה צריך להיות במטוטלת המאזניים יותר משפיע? האם מה הכוח המרכזי שבנפשו של האיש? מה הכוח המרכזי בנפשו של האישה? אומר הרב, הכוח של הנשים, שהדעת היא קלה יותר מהרגש. זה אומר כמה שכל יש לה? זה אומר כמה IQ יש לה? ממש לא. אמרתי שהכוח המרכזי שדרכה האישה פועלת, הכוח המרכזי של האישה זה ההתעוררות הטבעית, הבריאה. לכן הן גם חייבות בפחות מצוות עשה. הן לא צריכות השלמה חיצונית שתגיע אליהן מלמעלה למטה. יש פה בינה בריאה, בינה יתרה בנשים. איך זה מסתדר עם דעתן קלה? זה הוא! מה, הם אוהבתים, חכמות יותר? מה? אתה לא מקשיב לחזל, תקשיב טוב. יש דעת קלה ויש בינה יתרה. זה בדיוק השלמה של הדברים. בינה זה הרגש הטבעי, הבריא. הוא מתעורר גם מבלי השכלה חיצונית. שכל הוא דבר אובייקטיבי. בינה ורגש זה דבר סובייקטיבי. הצד המרכזי של האיש הוא השכל, הקר, המנתח, החותך, המאחד. זה כוח החוכמה. כוח מה? זה חוכמה. יש בינה. החוכמה היא שיהיה דעת. מה הכוונה? שיהיה סינתזה בין הדברים. שיהיה חיבור. שיהיה חיבור איכותי בין כוח הבינה לבין כוח השכל. שהם לא יהיו צוררים זה זה. שיהיה שלום ביניהם. שיש שלום בית, שיש שלום בית גם בנפש הפרטית של האדם, גם בשכל והרגע שמתרוצצים בקרבו, הרגע שיתפוס את מקומו, והוא לא ימחק אותו, וכשיהיה לו הרגשות, לא, אני בשכל, הכל טוב, הכל בסדר, אני צריך להתנהג ככה, לא, תן לזה מקום, תן מקום לרגש, רק שהרגש, איי, אני עכשיו מאבד הכל, לא, 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 תתן לרגש להשתלט, השכל יצעיד אותו, בתוך המבנה הנפשי הזה, בשלום בית שיש לך פרטי באדם, זה נכון גם בשלום בית הכללי של איש ואישה, אבל זה נכון גם בעוד הקשר, וזה הקשר לימים שלנו, ימי בין המצרים. יש שלום בית כללי. עד עכשיו דיברנו בין איש, אישה, פרט, אדם בתוך הנפש עצמו. יש גם כנסת ישראל שהיא אישה, ויש את קודש הבריחו שהוא איש. אין איש אלא הקדוש ברוך הוא. בקודש הבריחו, כשאנחנו נכנסים לארץ ישראל, הכוח הנשי מתעורר, המלכות מתעוררת, כנסת ישראל מתעוררת, הבנות מתעוררות, רוצות לקבל נחלה, עם ישראל מתעורר. זה צד הרגשי הטבעי, הטהור מתעורר. ולכן אנחנו נפקיד, את מי נפקיד בתור מנהיג? את יהושע אשר רוח בו, שיודע ללכת לפרטיות של כל אחד, אשר יודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר. אלוקי הרוחות, שאתה מחלקל כל רוח ורוח, נותן לכל אחד בהקשר הכללי שלו גם את המענה הפרטי. איש על העדה. אנחנו רוצים איש כזה שידע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כנסת ישראל צמאה לבעלה, משתוקקת לבעלה. היא רוצה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. הרגש והשכל מאוחדים יחד. אף אחד לא צורר את השני. בין המצרים, לצערנו, זה בדיוק הצד ההפוך. עם ישראל יוצא לגלות. הרגש הטבעי, הטהור של עם ישראל הולך וכהה. ואין בשר המת מרגיש ביזמל, אומרת הגמרא. אנחנו מתים בגלות. בגלות אין לנו את מה? אין. יש לנו את השכל. יש דל אדמות של הלכה. יש מלמעלה למטה. אין מלמטה למעלה. היינו מתים. בלי הרגשות. בלי רגש טבעי טהור. הימים האלה שאנחנו מצאים עכשיו בארץ ישראל, ומתחילים לאט לאט לתקן את אותה הרגש הטבעי הטהור הזה, את אותם רגשות הטבעיים הנאמנים בנו שאנחנו כל כך אוהבים אותם. האישה מתחילה להשתוקק לבעלה. כנסת ישראל צמאה לקודש הבריחו. אנחנו פה בארץ ישראל, אנחנו רוצים גאולה שלמה במהרה בימינו. שלום ישראל.